יש לנו עוד כמה דברים קטנים להשלים שם. אז אמרנו, השולחן ערוך אומר, נאמנת אישה לומר, כזה ראיתי ואיבדתיו. ואם הוא מראה לבן או ירוק טהורה, אבל אם הביאה לפנינו דם, והחזקנו בתמה, או אפילו נסתפקנו אם הוא תמה או טהור, והיא אומרת, חכם פלוני תיהר לי כיוצא בזה, אין סומכין עליה. אז בעצם ההכרעה של השולחן ערוך, ראינו מחלוקת ראשונים, איך להסביר שם את הגמרא, ההכרעה של השולחן ערוך היא כזאת. מדובר על מצב כזה שהאישה נאבד לה העד, והיא אומרת לחכם, כזה, בצבע הזה ראיתי, זה היה הצבע והוא נאבד. אז על כזה מין דבר, אומר השולחן ערוך, זה דבר שהוא פשוט, כלומר זה צבע שהוא לא מסופק, לבן, ירוק, ירוק אפילו זהב. אם זה צבע שהוא פשוט, אז כאן אנחנו יכולים לסמוך עליה, הרי באופן עקרוני התורה נתנה לה נאמנות, וספרה לה שבעת ימים, יש לה נאמנות, אנחנו לא חוששים שמא היא טועה או משהו כזה או מדמיינת. אבל אם זה צבע שהוא גבולי, כן? החזקנו בתמה, או אפילו נסתפקנו אם הוא תמה או טהור, והיא אומרת, חכם פלוני תיהר לי כיוצא בזה, פה כבר אין סומכים עליה. למה? כי כאן זה לא רק שאלה של לדמות את זה למשהו אחר. אלא כאן זה בעצם שאלה של הכרעה בספק, כי הרי הצבע הזה הוא צבע שאנחנו מתלבטים בו. כשהיא באה ואומרת, אותו חכם תיהר לי משהו שהוא כזה, אני מאמין לה שהחכם תיהר לה את הקטם ההוא, אבל האם באמת הקטם ההוא זה דומה באמת לקטם הזה? אמרנו, יכולים להיות שני מראות, שני עדים, שיש על שניהם צבע חום. והם מאוד מאוד דומים אחד לשני, ואת האחד אנחנו נטמא ובשני ואת השני אנחנו נטהר, כי זה יש בו נטייה להדמימות וזה אין בו נטייה להדמימות. אז לסמוך עליה שהיא יודעת להכריע בספקות האלה, זה אנחנו כבר לא סומכים, ולכן היא לא תהיה טהורה במצב שכזה, אוקיי? פה היא לא נאמנת. אומר השח, אבל מה יקרה אם האישה הזאת מביאה מראה ואומרת, את המראה הזה החכם תיאר לי, לא כזה, אלא את המראה הזה, הראיתי את זה לחכם והחכם תיהר, פה האישה נאמנת. מצב שכזה, את זה למדנו כבר בסימן קוף פי-הי, אישה שאומרת, את המראה הזה החכם תיהר לי, ראיתי קטם והחכם תיהר לי, היא נאמנת, אפילו אם יבוא מישהו ויכחיש אותה. יבוא מישהו ויגיד, לא נכון, שנינו היינו אצל החכם והחכם אמר לך שזה תמה. האישה נאמנת. למה? בגלל שהתורה קיבלה את הנאמנות של האישה, האישה נאמנת כמו שני עדים, הנה יש פה, הרב דניאל, יש פה. האישה נאמנת כמו שני עדים, ואותו אדם מהשוק, אותו אדם סתם שאומר שהיא, שומר הפוך ממנה, הוא בסך הכל אחד, ואין דבריו של אחד במקום שני, האישה נאמנת. מה קורה אם החכם אומר שהוא לא תיהר לה? החכם אומר, האישה הזאת לא הייתה את זה, או היא הייתה אצלי ואני אמרתי שהיא תמאה, פה היא לא נאמנת, החכם הוא זה שיהיה נאמן, הרי כל הנאמנות של האישה מבוססת על מה שהחכם אמר, והחכם אומר שזה לא היה ולא נברא, אז לכן אנחנו לא מקבלים את הדברים שלה. בסדר? אוקיי. יש כאן דיון שהאחרונים דנים כבדרך אגב בשאלה מעניינת לגבי האם בעל יכול לראות מראות נידה של אשתו, ומאיפה זה מגיע? כי הגמרא הרי מספרת, אותה גמרא שדיברנו עליה, מספרת על ילתה, אשתו של רב נחמן, שהראתה את העד שלה לרבי יצחק בית דרב יהודה ולרבא בר בר חנה. התוספות שהם שואלים באותו מקום, סליחה, היה לה בעל, רב נחמן היה בעלה, מה, הוא לא ידע? ברור שהוא ידע. אז למה באמת היא לא הראתה לו? אומרים תוספות שוודאי וודאי שרב נחמן גם כן היה נאמן בפסיקה בענייני מראות. המשנה, יש משנה שאומרת על כמה דברים שבעל לא יכול לעשות לאשתו, זה לגבי להתיר נדרי אשתו או לראות נגעים של אשתו, אבל לגבי פסיקה על מראות של אשתו או שאלות נידה לגבי אשתו, הבעל כן נאמן לפסוק. מה הסיבה שרב נחמן, למה היא לא הלכה לרב נחמן? אני לא זוכר, תוספות אומרים שם איזה משהו טכני, יש כאן נידה, אני לא זוכר את התירוץ שלהם שם. תודה. בסדר, פה זה אתה צריך להפוך דף אחד רק פעמיים. פשוט אם אתה צריך להפוך חמש פעמים. טוב, אתה מותר. הנה. משמע שלא הייתה רגילה להראות לרב נחמן בעלה. ושמה לא היה בקי, כך אומרים תוספות. ועד אנחנו נהל בדם הכזה, הקבלה הייתה בידו. אינמי הייתה חוששת שמה היה מחמיר על עצמו להיות ליבו נוקפו ופורש ולא יסמוך על חוכמתו. אולי זאת הייתה הנקודה, היא חששה שהוא יחמיר. אינמי שלא תתגנה בפניו. לא רצתה להתגנות בפניו ולכן היא לא הראתה לו את מעות הנידה. אבל אין לומר זה אסור לראות מי אשתו. מביאים את המשנה בנגעים, הרי כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי אשתו ונדרים וכו', אבל דמים לא, זה לא כתוב במשנה. כל פנים, אז זה דבר שהוא מסקנה ברורה בין הפוסקים, שבעל יכול לראות את הדמים של אשתו, רק שיש יש חומרה שבה, שהחוכמת אדם, חוכמת אדם זה הרדנצי, מי שכתב גם את החיי אדם. החוכמת אדם מחמיר על פי הרש, הרש משנץ, שכל הנאמנות של הבעל לגבי אשתו זה רק במקום שלא התחזק איסורה. לא התחזק איסורה, זאת אומרת שהאישה הזאת עדיין לא נידע, והיא מראה לו עד או שואלת אותו שאלה. אבל אם היא כבר ראה את האדם נידע, וזאת שאלה בשבעה נקיים או שאלה בדיני טבילה, הבעל לא נאמן לפסוק לאשתו, כי כאן זה התחזק איסורה. זאת הטענה שלהם, אומר השבט הלוי, הרב אוזנר, כל הפוסקים חלקו על זה. ולמה? יש חוות יאיר שכותב שזה לא נכון, הבעל נאמן בכל מקרה, גם בתוספות לא כתוב שום חילוק בעניין הזה, אז למה? או כי זה לא, או כי זה לא איתך, זה כיסורה, או שרשו בזה כל יחיד כנגד כל שאר הראשונים, לא משנה, להלכה, הלכה למעשה, בעל נאמן לפסוק על דמי אשתו. אוקיי? דיברנו על הנושא של שאלת חכם? דיברנו על זה? לגבי הסיפור של אחד, מי ששואל...
התחלנו, אולי בסוף ה...
כן? התחלנו לזה?
בסוף השיעור, זה ש...
אז זה שרצה להחזיר על עצמו.
אם אפשר
ללכת למישהו אחר... מה? אם אפשר ללכת למישהו אחר ולשאול אותו.
כן, זה היה בסוף השיעור.
מה? כן? דיברנו על זה? אוקיי. לפי הזה, אז נראה שאנחנו לא זוכרים כל כך מה היה שם, נכון? אז בואו רק, בקצרה רק נגיד. יש, הגמרא אומרת, הגמרא שם, באותה סוגיה אומרת, הנשאל לחכם באסר, אל ילך לחכם אחר, ויתיר. זאת אומרת, סליחה, חכם ש... אם חכם אחד אסר, אסור לחברו להתיר, ולהפך. אז מלכתחילה, מלכתחילה באמת, זה, זאת ההלכה. לא לגשת, לא לגשת לחכם, חכם אחד אסר לך, אל תיגש למישהו אחר, לרב אחר, בתקווה שהוא יתיר לך. במיוחד, במראות נידה, יש לזה משמעות מאוד קריטית, כי כמו שאמרנו, כשעובר הזמן, הצבע מתשטש. ואז יכול להיות שאם ניגשת לחכם אתמול, אז הוא ראה את הדמימות, ומחר כשאתה ניגש כבר לא רואים את זה. אז זה השיטה המרכזית. יש התוספות שם בנידה כותבים שמותר לשאול את כל מי שרוצה כדי שחכמים ידקדקו בדבר, והדבר יצא לאורה. מה להלכה? הלכה למעשה. חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, אבל כל זה מתי? רק אם החכם השני חושב שהחכם הראשון טעה בשיקול הדעת. בשיקול הדעת זאת אומרת אין משנה מפורשת, הלכה מפורשת שאומרת את מחכם. אם החכם השני יודע שיש הלכה מפורשת נגד מה שפסק החכם הראשון, מותר לו לפסוק כנגדו. לכן מבחינתנו, כשאנחנו באים לשאול, מה שאנחנו צריכים לעשות זה דבר כזה. אם אדם בכל אופן הולך לשאול רב אחר, אז מותר לו לשאול, בתנאי שהוא אומר לו, תדע לך שאני שאלתי קודם רב אחר, והרב האחר הורה כך וכך. ואז במידה ואותו רב חושב שיש הלכה מפורשת כנגד זה, הוא יכול לפסוק אחרת. אוקיי? טוב. יש... אין עם זה סיפור לפני כמה שבועות, סיפור שכזה, עם איזשהו זוג שהאישה עשתה בדיקה לא עשתה בדיקה בראשון ובשביעי, אלא רק בשלישי ובשביעי, משהו כזה, והיא רצתה לטבול. היא הלכה למקווה, קיבלה מהבלנית איזשהו שם רב, ואותו רב שאל אותה, היא סיפרה לו את הסיפור, אותו רב שאל אותה, את דתית? שומר אותו המצוות? זה מה לא כן, זאת אומרת, אז אם את דתית, אז אל תתבלי עכשיו. אל תתבלי עכשיו, את לא רוצה טבילות של בגלל זה, את לא... על... טוב, בקיצור, מה שכן, וכנראה שהרב, אותו רב לא שאל אותה, הסיפור שם מאוד לא פשוט, מכיוון שהזוג הזה בטיפולי פוריות. ושם, בטיפולי פוריות, כל יום מאוד מאוד קריטי. אז בעלה שלמד אצלי התקשר אליי ושאל אותי. הוא אמר לי, היינו אצל הרב ההוא, וכך אמר אותו. עכשיו, אני ידעתי שיש תשובה של הנודע ביהודה, שאומר שבמצבים כאלה, במצבים של דוחה, כן אפשר להתבור במצב שכזה. אז אמרתי לה, תתבלי. זה מכיוון שידעתי שיש תשובה מפורשת, שאומרת לא ככה. אתם מבינים? אז במצב שכזה, רב אחד יכול להורות הפוך מרב אחר, מכיוון שהוא יודע שיש הלכה מפורשת כנגד הדבר. בסדר?
זה נקרא הלכה מפורשת? אם יש תשובה של איזה אחרון?
תראה, אני אגיד לך מה, זה לא רק תשובה של איזה אחרון. זה לא, זה תשובה של נודע ביהודה. נודע ביהודה, נודע ביהודה, אחד הפוסקים המרכזיים, בפרט בהלכות דעה. וזה אמנם לא לגמרי פשוט, כי מקשים סתירה מהנודע ביהודה לדגול מרבבה, זה שני חיבורים של אותו אחד. כן? אבל הפתחי תשובה מביא אותו, את הנודע ביהודה הזה. זה לא בשמיים.
אבל מי יש שמחמיר על עניין,
כן, אבל אני אגיד לך מה, אבל לי הפריע עוד דבר. הפריע לי שהוא לא שאל מה בדיוק המצב שם. מת רק לשאול אם הדתית או לא דתית, זה לא מספיק. מה, הנודע ביהודה דיבר לנשים חילוניות? הנודע ביהודה אמר את מה שהוא אמר לאישה יראה ושלמה שומרת תורה ומצוות. אז נכון, אז יש גם שיטות אחרות, ולכן אנחנו מכילים בזה רק בשעת הדחק. אבל טיפולי פוריות, זה נקרא שעת הדחק. טוב, קיצור.
היה אולי עוד פתח בגלל שהרב לא שאל את הרב
נכון.
הראשון, לא שאל את השאלה, אפשר להגיד.
שהוא לא ידע.
קיצור, היה שואל.
אני מסכים. האמת היא שכשאני אמרתי להם אחרת, אז לא אמרתי בגלל היסוד הזה שחשבתי שזאת הלכה מפורשת כנגד זה, אלא בעיקר בגלל שהוא לא שאל. כן, זה מאוד הפריע לי, מאוד הפריע לי שהוא לא חקר את זה מספיק לעומק. טוב, בקיצור.
מה עם בכל מראה שרב רואה בו, אז יש דבר כזה שרב הראשון רואה והוא אומר שזה תמה.
כן.
והרב השני מסתכל והוא חושב שזה... אז... זה לא שיש לו איזה הלכה
ברורה שהוא... תראה, זה תלוי.
הוא רוצה להגיד שזה לא אדום, אז הנה הוא הולך לפי
ה... אז אני אגיד לך מה. אז זו השאלה אם זו הלכה מפורשת או לא הלכה מפורשת. אם יבוא, אם הרב הראשון יראה מראה שהוא צהוב ויתמה אותו, לדוגמה, אז זה פשוט, נכון?
כן.
זה פשוט. בדברים אחרים, אז אני מסכים, הרבה מאוד פעמים זה הרבה יותר גבולי, ולכן אתה לא יכול להגיד שזאת הלכה מפורשת כנגד. נכון? אז באמת במצבים כאלה, אז מלכתחילה, לא הולכים לרב אחר. לא הולכים. אלא אם כן, באים ואומרים לו, הרב השני פסק כך וכך, ואז אם הרב רואה שבאמת יש כאן מקום להתלבט, אז הנה חינם. אז באמת הפסק של הראשון הוא זה שקיים. אבל כמו שכן, יש כאן עוד הלכה אחת שהרב מרדכי אליהו מביא אותה. הוא מדבר על בעל ששלח את אשתו לרב פלוני, שאותו בעל סומך עליו, והאישה הלכה לרב אחר. והרב האחר פסק לחומרה, החמיר בדבר הזה. והבעל לא סומך עליו. בעל אומר, אני יודע, הוא תמיד מחמיר, הוא תמיד זה. לכן אני לכן שלחתי אותך לרב השני, כי אני יודע שהוא יותר מקל בזה. אז זכותו, זאת אומרת, הולכים אחרי הרב שהבעל סומך עליו. כן? וכאן זה לא שכבר חכם אחד עשר, אז החכם השני לא יכול להתיר. מלכתחילה הבעל אומר, אני לא סומך עליו, אני לא, אני תמיד שואל את הרב שלי. בסדר? זהו. טוב, אוקיי, זה היה סעיף ב', בואו נעבור לסעיף ג', זה אחת הסוגיות היותר מורכבות שיש, אנחנו ננסה לפשט את הדברים עד כמה שאפשר, כדי להבין את זה. אומר השולחן ערוך, הכניסה שפופרת והוציאה באדם טהורה. כן, אישה שהכניסה שפופרת לתוך הפרוזדור, לתוך הנרתיק, ויוצא על ידי השופרת את הדם. בסדר? שופרת את צינורית כזאת, והדם יצא דרך הצינורית. וכן, אם ראתה דם בחתיכה, אפילו היא מבוקעת, והדם בבקעים בעניין שנוגע בבשרה, טהורה. זאת אומרת, יוצאת מהמקור איזושהי חתיכה, חתיכת בשר, ובתוך החתיכה הזאת יש דם. עכשיו, אפילו שהחתיכה הזאת יש בה בקעים, יש בה סדקים, ככה שהדם שבפנים לא מנותק מכותלי הפרוזדור, אלא יכול להיות שהוא נוגע בזה, בכל אופן האישה טהורה. אנחנו כבר נסביר מה עומד מאחורי זה. כיוון שאין דרך לראות כך. כיוון שלא זאת דרך הראייה הנורמלית, לא כך האישה רואה בדרך כלל דם, לא בשופרת ולא בחתיכה, אז האישה טהורה. וכן, אישה שנעקר מקור שלה, וכמין חתיכות בשר נופלים בבית החיצון, טהורה. מה זאת אומרת נעקר מקור שלה? הכוונה היא שהרחם עצמו מתפורר. איך קורה כזה מין דבר? דוקטור, איך קורה כזה מין דבר? כן, שהרחם עצמו, חתיכות מהרחם יוצאות.
יש קנצר משהו או שהיא יותר מבוגרת?
כן, יכול להיות, משהו כזה. משהו כזה. אז במצב שכזה, חתיכות מהרחם מתפוררות ונופלות ויוצאות החוצה, כן? ובתוכם יש דם כמובן. נעקר מקור שלה, הוא כמין חתיכות בשר נופלים בבית החיצון, יוצאים החוצה לפרוזדור, האישה הזאת טהורה. זה סתם מוזר קצת הסדר של הדברים. הרי בעצם שלושת המקרים האלה, סיבת היתר בהם זה כיוון שאין דרכה לראות כך, נכון? אז אם ככה, היה יותר רגיוני שהשולחן האורך יכתוב, הכניס השופרת והוציאה בדם, טהורה. וכן אם ראתה דם בחתיכה, טהורה. וכן, אישה שנעקר מקור שלה, הוא כמין חתיכות בשר נופלים בבית החיצון, תאורה. למה? לפי שאין דרכה לראות ככה, נכון? למה באמת השולחן ערוך כותב את זה בצורה הזאת? אז הסיבה לזה היא בגלל שמה שכתוב בגמרא זה רק שני המקרים הראשונים. השפופרת וראתה דם בחתיכה. אלה שני המקרים שכתובים בגמרא. והמקרה השלישי, אישה שנעקר המקור שלה, זה תוספת של הרש משנץ, וזה תלוי בשאלה איך אתה לומד את הסוגיה. בסדר? אז לכן השולחן ערוך קודם מביא את הדין המוסכם, ואז את החידוש של הרשמי שנץ. בסדר? כבר נסביר. אומר הרמ"א, הגה, ואפילו ראתה דם כל זמן שהחתיכות בבית החיצון שלה טהורה. זאת אומרת, אומר הרמ"א, אותה אישה שנעקר המקור שלה, ויוצאות חתיכות, כן? חתיכות קטנות, יוצאות לפרוזדור, אז אפילו שביחד עם החתיכות האלה יש דם, אני לא מדבר על דם שנמצא בתוך החתיכות, אני מדבר על זה שיוצא דם יחד עם החתיכות, כן? על החתיכה, משהו כזה. אפילו במצב שכזה, אפילו ראתה דם כל זמן שהחתיכות בבית החתיכות שלה, טהורה. דטלינן הדם בחתיכות אלו, הועיל וידעינן ודאי שנעקר מקורה ומחמת מקר. בגלל שאנחנו יודעים בוודאי שנעקר המקור שלה, אנחנו יודעים שיש לה פצע, אז אני תולה את הדם הזה בדם של פצע, כמו שראינו בסימן קוף פי זין. אוקיי? זוכרים? אומר השולחן ערוך, והוא שהטיל החתיכות במים פושרים ולא נימוך. זה תנאי ראשון. זאת אומרת, לשים את זה במים פושרים, אנחנו נראה את הבדיקה הזאת יותר בסעיף הבא, זה הדרך כדי לבדוק שזה לא דם, אלא זה חתיכת בשר. אם זה דם, אז באיזשהו שלב הדם הזה מתמוסס. ברגע שאתה שם את זה במים פושרים וזה לא נימוח, זה נשאר קשה כמו שהוא, סימן שזה לא דם, אוקיי? אז זה תנאי ראשון, והוא שהטיל החתיכות במים פושרים ולא נימוחו, ותנאי שני, ודווקא חתיכות קטנות, דום ידי שפופרת, אבל חתיכה גדולה, טמאה אפילו לא ראתה כלום, לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, אפילו בנפר שלא נגמרה צורתו. זאת אומרת, אם יצא מהמקור חתיכה גדולה, עוד מעט אנחנו נראה בהמשך מה זה גדולה, אם זה חתיכה גדולה, אז אפילו שבכלל לא יצא יחד עם זה דם, האישה הזאת טמאה, זה בגלל הכלל שאי אפשר לפתיחת הקבר, כמו פתיחת הרחם בלא דם, וזהו, אז אנחנו מתמים. בסדר? יש עד כאן ההלכה ברורה? טוב, עכשיו בואו נלך אל היסודות שעומדים מאחורי הסיפור הזה. אז יש לנו גמרא. הגמרא בנידה בדף חף א' חף ב' מביאה שאלה שרבי זעירא שאל. אישה שראתה דם בשפופרת, מהו? האם האישה טמאה או לא? מה הייתה השאלה שלו? כתוב בפסוק, ואישה כי יזוב זוב דמה, דם יזובה בבשרה. דם יזובה בבשרה. אז הוא שאל, מה הכוונה בבשרה? האם בבשרה בא ללמד אותנו כולה או חומרה? כולה זאת אומרת שדווקא אם היא ראתה את הדם יוצא דרך הבשר, אבל אם זה דרך שפופרת היא לא טמאה, כי זה לא דרך הבשר. או שבבשרה בא ללמד אותי חומרה, שאפילו שהאדם לא יצא מחוץ לגוף שלה, אלא הוא רק יצא מצוואר הרחם ועדיין הוא נמצא בתוך הפרוזדור, האישה טמאה. זה מה שנקרא בבשרה. הרי למשל זב או בעל קרי לא נטמאים אלא ברגע שהקרי או הזוב יוצאים החוצה מהגוף. כאן אצל אישה נידה אנחנו יודעים שהיא נטמאת אפילו שזה לא יצא החוצה, אפילו שזה נמצא בתוך הפרוזדור. אז את חומרה הזאת אנחנו לומדים מבשרה, אפילו שאדם עדיין נמצא בתוך בשרה. זאת הייתה השאלה שלו. אז מה הדין של אישה שראתה דם בשופרת? אומרת הגמרא, אני לא אכנס לכל השקלא וטריא, אומרת הגמרא, ודאי וודאי שאישה כזאת טהורה. בבשרה ממעט ולא בשפופרת. גם את ההלכה השנייה, שהאישה טמאה, אפילו לפני שזה יצא החוצה, אנחנו לומדים מבבשרה, וזה לומדים את זה, יש בעצם שני לימודים במילה בבשרה. כי אם זה היה רק לימוד אחד, יצא להיות כתוב בשרה. זה שכתוב בבשרה, בא ללמד אותי גם את זה וגם את זה. אבל אישה שראתה בשופרת, טהורה. מביאה הגמרא מחלוקת, מחלוקת בין תנקמה חכמים לבין, סליחה, בין תנקמה זה רב לזר לבין חכמים. לגבי אישה שראתה דם בחתיכה, בשופרת אמרנו שהיא טהורה. לגבי חתיכה, אומרת הגמרא, רבי אליעזר מתמה, חכמים מתהרים. מעמידה הגמרא שמדובר בחתיכה שיש לה סדקים, יש לה בקעים. מה שנקרא בלשון הגמרא פלי פלויה, יש לה בקעים. רבי אליעזר מתמא וחיי גבנה, חכמים מתהרים. השאלה היא מה עומד מאחורי המחלוקת הזאת. ופה יש לנו שתי דרכים עקרוניות. רש"י מהלך אחד, תוספות, סליחה לא תוספות, אלא הראש והרש משנץ מהלך שני. רש"י אומר כזה מין דבר. למה אנחנו אומרים שבשפופרת היא טהורה? מה זה אומר בבשרה ולא בשפופרת? זה הלכה בהלכות חציצה. הלכה בהלכות חציצה. זאת אומרת, איזה דם מטמא את האישה? רק דם שאין חציצה בינו לבין כותלי בית הרחם, בינו לבין כותלי הפרוזדור. ברגע שזה יוצא בשופרת, השופרת חוצצת בינו לבין לבין הפרוזדור, ולכן האישה הזאת טהורה. עכשיו נמשיך הלאה. אז מה קורה אם האישה רואה דם בתוך חתיכה? אם החתיכה הזאת היא חתיכה סגורה, אין בה בקעים, אז היא טהורה, זה כמו שופרת, נכון? הרי יש חציצה. אם יש בחתיכה הזאת בקעים, אז פה יש מחלוקת. תנקמה אומר, היא טמאה. למה היא טמאה? מאיזה סיבה?
מה?
בדיוק, היא לא לגמרי סגור, אז אין חציצה. לעומת זאת, חכמים טוענים שהיא טהורה. למה? מחדש רש"י, כך הוא מסביר שם פשט בגמרא, כי חכמים טענו שזה לא דם נידה. זה לא דם נידה. מה זה? זה דם מכה, זה דם חתיכה, זה לא דם נידה. איזשהו חידוש. זה מהלך אחד, המהלך של רש"י. המהלך השני, הרש משנץ. הראש מביא אותו, הראש מקשה על רש"י מלשון הגמרא. הרש משנץ אומר, הסיפור הוא אחר. דם בשופרת. למה אישה טהורה? מחלוקת תנקמה וחכמים. תשמעו, מחלוקת תנקמה וחכמים. תנקמה, רב לזר באמת טען שזה בגלל חציצה. כמו שרש"י הסביר. חכמים טענו מסיפרת לגמרי. לא בגלל חציצה, אלא בגלל שאין דרכה של אישה לראות דם בשופרת. למה אין דרכה של אישה לראות דם בשופרת? מה? כי אין לה שופרת בתוך הגוף. ברור שאין לה שופרת בתוך הגוף. מה הכוונה? מסביר שולחן ערוך הרא, בעל התניא, רב אוזנה מביא את ההסבר הזה, בגלל שדם, איך אישה רואה באופן נורמלי? אישה רואה באופן נורמלי, כאשר הדם יוצא מעצמו, מתוך הגוף שלה, החוצה. פה, זה לא היה הסיפור. פה הסיפור היה שעל ידי השפופרת היא הוציאה את הדם החוצה. על ידי השפופרת היא הוציאה. כיוון שהדם לא יצא מעצמו, אלא השפופרת היא זו שהוציאה אותו, לכן האישה הזאת טהורה. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בסימן קוף פי ג', כדי שאישה תהיה תמאה, אמרנו שאנחנו צריכים שלושה תנאים. זוכרים? תנאי ראשון, שתהיה לה הרגשה. תנאי שני, זה דם מהמקור. תנאי שלישי, כדרך ראייה. זוכרים? כדרך ראייה. שפופרת לא נחשבת כדרך ראייה, כי הדם לא יוצא מעצמו, אלא הוא יוצא על ידי השפופרת. אוקיי? זה כמו שלקחת כפית, ועם הכפית הוצאת את הדם הזה החוצה. אז זה לא נקרא, זה לא נקרא כדרך ראייה, ולכן היא תאורה. נפקמינה, זה מה שאומרת הגמרא לגבי אישה שרואה דם בחתיכה שיש בה בקעים. אם אתה אומר שהטעם שהיא תאורה בשפופרת זה בגלל חציצה, אז הרי פה יש, פה אין חציצה, מכיוון שיש בקעים. אבל אם אתה אומר שהטעם שהיא תאורה בשפופרת זה בגלל שזה לא כדרך ראייה, אז גם זה לא כדרך ראייה. יש? ברור? אלה שני ההסברים. אומר הראש, אומר הראש, וכיוון שהלכה כמו חכמים, שהטעם הוא שזה לא כדרך ראייה, כי זה לא יוצא מעצמו, אלא השפופרת מוציאה את זה, או שהחתיכה מוציאה את הדם, זה לא שדם יוצא, אלא החתיכות יוצאות איתו. לכן, אומר הראש, עשה הרש משן צמאסה, ופסק לגבי אישה שנעקר המקור שלה, יצאו לחתיכות בשר מהמקור, ובתוכם יצא דם, והרש משנץ תיאר את האישה הזאת. ולמה? מאותה סיבה, כי זה לא כדרך ראייה. מבינים? אוקיי. אז עכשיו, הסיפור הזה של הרש משנץ, זה בעצם יהיה נפקמינה בין אם אתה לומד שהסיבה שהיא תאורה זה חציצה, או שאתה לומד שהסיבה שהיא תאורה זה כי זה לא כדרך ראייה. אם אתה אומר זה חציצה, פה אין חציצה. נכון? זה לא שאדם נמצא בתוך חתיכה סגורה או בתוך שופרת סגורה. יש פה חתיכות עם בקעים, יש דם עם זה, בתוך זה, ליד זה. אז אישה כזאת תהיה תמאה, לפי רש"י תהיה תמאה. אבל לעומת זאת, לפי הרש"י שאנץ, מה שקובע זה לא כדרך ראייה. האישה הזאת לא רואה כדרך ראייה, אדם לא יצא מעצמו, ולכן האישה הזאת תאורה. בסדר?
אבל תלוי,
מה
היה אפילו של רש"י?
מה? מה, שנגיד שזה בכלל לא דם מידה?
כן, אותו דבר.
נכון, אם תגיד שזה בכלל לא דם מידה, אני מסכים איתך. אמת, אם תגיד זה לא דם מידה, אז יכול להיות. נכון. עכשיו, זה בעצם מה שפוסק השולחן ערוך. השולחן ערוך פוסק כמו הראש והרש משנץ. ולכן הוא אומר ככה, אני קורא את זה עוד פעם. הכניס השופרת והוציאה בדם תהורה. כן? וכן אם ראתה דם בחתיכה, אפילו היא מבוקעת, והדם בבקעים בעניין שנוגע בבשרה, תהורה. למה? כיוון שאין דרך לראות כך. הטעם הוא לא בגלל חציצה, אני לא צריך חציצה. מה שקובע זה שזה לא כדרך ראייתה. אדם לא יצא מעצמו, אלא אני הוצאתי אותו. בסדר? על ידי השופרת או שהחתיכה הוציאה אותו. ועכשיו מגיע החידוש של הרש משנץ. וכן, אישה שנעקר מקור שלה, הוא כמין חתיכות בשר נופלים בבית החיצון, תהורה. יש? זה החידוש של הרש משנץ. כיוון שהיתר הוא בגלל זה לא כדרך ראייה, ולא בגלל חציצה, לכן גם באישה שנעקר המקור שלה, אנחנו מתארים אותה. בדיוק מה הסיבה. ברור?
הרמה,
רגע, הרמה לא הופך. עוד שנייה נגיע. בסדר? כבר נגיע לרמה. עכשיו, יש כאן עוד שתי נפקמינות למחלוקת הזאת. האם אתה לומד שזה מטעם חציצה, או שאתה לומד את זה מטעם ראייה שלו כדרכה? דרך אגב, הבח חולק על השולחן ערוך. הבח חולק על השולחן ערוך ופוסק כמו רש"י. ולמה הבח פוסק כמו רש"י? הבח כותב שהתוספות בדף כ"ב גם מפרשים כמו רש"י, התוספות מתרצים את הקושיות של הראש, ומלא אומר הבח, הרי כל הסיבה שהרש"י שנץ חלק על רש"י זה בגלל הקושיות של הראש. הראש חלק על רש"י בגלל הקושיות שלו עליו. תוספות גם מתרצים את אותם קושיות בדרך אחרת, שמשאירה עדיין את הפשט של חציצה. מי אומר אם ככה שהרש"י שנץ צודק? ולכן הבח מחמיר בכל העניין הזה. אבל השולחן ערוך ככה פסק. עכשיו, יש לנו עוד שתי נפקמינות, בין אם אתה לומד שהסיבה שהיא תאורה בשופרת זה בגלל חציצה, או שהסיבה שתאורה בשופרת זה בגלל שזה לא כדרך ראייתה. מה הם הנפקמינות? נפקמין הראשון. מה יקרה אם אדם ייקח קיסם, או אפליקטור, כן? ייקח איזה. ועם הקיסם הזה יוציא דם מתוך הרחם של האישה. במצב שכזה, האם האישה תהיה תמאה או תאורה? מה אתם אומרים?
זה לא
חציצה אין פה, נכון? דרך ראייה? זה דרך ראייה? לא דרך ראייה. אתה הוצאת את זה בעצמך, נכון? אז פה תהיה נפקמין, לפי הרשמי שם. תאורה, לפי רשי, היא תהיה תמאה, אוקיי? עכשיו נפקמין על הכיוון ההפוך. וזה הביא למשהו שהזכרנו אותו בהתחלה. פסק של רשב"ג זמן הרבך. מה קורה אם אדם מחבר שפופרת לאישה? אתם זוכרים? רשב"ג זמן הרבך רצה אמר את הפתרון הזה. שאישה שיש לה בעיה של דימום, לשים לה שופרת, ואז אדם יצא דרך השופרת, וזה שלא כדרך ראייה, וזה יהיה בסדר, נכון?
והיא לא
תהיה נידה. מה? והיא לא תהיה נידה, נכון. ואז אמרתי לכם שיצאו כנגדו המון וזה. עכשיו פה מתגלה הסוד, מה עומד מאחורי הסיפור הזה. הרב אוזנר, הוא זה שחלק על הרב שם זמן, גם הוא חלק. ומה הוא אומר? הוא אומר ככה, ברגע שמכניסים את השופרת הזאת, מה עושה השופרת? השופרת היא לא זאת שמוציאה את הדם. זה לא שאדם לקח את השופרת ועם השופרת הוא משך את הדם החוצה. אלא מה? השופרת בסך הכל גורמת לפתיחה קטנה בצוואר הרחם. כן? פתיחה קטנה. אבל אחרי שהייתה הפתיחה, אדם יוצא מעצמו. אז עכשיו השאלה היא כזאת. פה זה מתהפך. אם אתה אומר שטעם ההתר בשופרת, זה בגלל חציצה, יש פה חציצה. אדם לא נוגע בפרוסדור. הוא לא נוגע. אבל אם אתה אומר שטעם ההתר זה בגלל זה ראייה שלו כדרכה, פה זה ראייה כדרכה. כל מה שהשופרת עשתה היא רק גרמה לפתיחה. אבל ברגע שהייתה הפתיחה, אדם כבר יוצא מעצמו. זה לא שעם השופרת אני מוציא את אדם. ברור? ולכן הוא אומר שלפי שיטת הרשמי שם, לפי השולחן ערוך, במצב שכזה יש אני אתמר.
אי אפשר להגיד שזה לא דעה בגלל שאדם...
זאת השאלה. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, לכן הקדמתי שהשולחן ערוך הרב כותב שהשלו כדרך זה בגלל שזה לא יוצא מעצמו.
בגלל שיש איזה...
כי יש כוח שמוציא אותו. כן. אם באמת היינו מבינים שהשלו כדרך זה בגלל שזה לא דרך שאדם יצא בצינור, אז אני מסכים איתך. מסתום מכך למה גרשון מוזר. אני מסכים. סתום מכך הוא למד, ולכן הוא אמר, אין שום בעיה בשופרת. אבל הרב אוזנר חלק עליו בגלל הנקודה הזאת. בסדר? זה נפקמינה בעניין הזה. אז לכל פנים אמרנו, השולחן ערוך פסק כמו הרש משנץ, והכלל הוא שלא כדרך ראייה, ולכן בשלושת המקרים, גם שופרת, דרך אגב, תראו את הלשון של השולחן ערוך, הכניסה שופרת והוציאה בה דם. הוציאה באדם, משמע באופן אקטיבי הוציאה באדם, ולא שאדם יצא מעצמו. אפשר להתווכח, אבל אפשר גם לדייק פה את מה שהרב אוזנר מדבר.
לא יודעים שזה צי, אולי זה בא יחד. עם המקרה של החתיכות דם, אפשר לחשוב שאולי הדם בא יחד עם החתיכות, ולא שהחתיכות...
מה, ולא בתוך?
לא בתוך, או לא שזה החתיכה שמוציאה את הדם.
אוקיי, ואז אתה רוצה להגיד מה? שאפילו שזה יוצא מעצמו, אם כל זה היא תאורה. יכול להיות. אז זהו, אז בשלושת הדברים האלה השולחן ערוך מתהר. עכשיו בואו ניכנס טיפה לסיפור הזה של נעקר המקור שלה. אז וכן אישה שנעקר המקור שלה, הוא כמין חתיכות בשר נופלים בבית החיצון תאורה. אז הפירוש הוא שמה? יש איזה שהם חתיכות בשר שיוצאות החוצה לפרוסדור, וכזה מדבר נקרא שלא כדרך ראייתה, ולכן היא טהורה. אומר פה הרמ"א, ואפילו ראתה דם כל זמן שהחתיכות בבית החיצון שלה טהורה. דתלינן הדם בחתיכות אלו, הועיל וידעינן ודאי שנעקר מקורה ומחמת מקר. מה הסיפור כאן? הבית יוסף טען שזה לא נכון. הבית יוסף כותב שמדובר רק אם זה מצב כזה שאין דם יחד עם החתיכות האלה שיוצאות. אבל אם יש דם שיוצא יחד איתם, אז האישה הזו. ולמה? אומר הבית יוסף, כל מה שאנחנו תולים במכה זה רק במכה שיכול להיות שבאה מן הצדדים. אבל כאן זה מכה שבאה מן המקור. מכה שבאה מן המקור, אני לא יכול לתלות בה. אומר הרמ"א, שכחת הלכה מפורשת. בסימן קוף פי זין סעיפי. אם אני יודע שהמכה הזאת מוציאה דם, אז אפילו מכה שבמקור אני יכול לקלוט בה, ראינו את זה אז בסעיפי. אז איך למד השולחן ערוך? שאלה טובה, הרב אוזנר מטפל בזה. אבל זה מה שהרמ"א אומר כאן, כיוון שזה מכה אז לכן אני יכול לקלוט במכה, לכן אין בעיה, אפילו אם יוצא יחד עם זה דם. אומר התז, אני מזכיר לדין של הרמה, אבל לא מהסיבה של הרמה, אלא מסיבה אחרת לגמרי. יש פה נפקמינה, לא בדיוק נפקמינה, אבל בהבנה זה שונה מאוד. אומר התז, אתה הרמה מתהר בגלל שזה דם מכה, ואני תולה את זה במכה במקור. אומר התז, עזוב, אפילו אם תקרא לזה דם נידות, בסדר? זה ודאי דם נידות. אומר התז, זה מה שנקרא שלא כדרך ראייתה. מה זה כדרך ראייתה? כדרך ראייתה הכוונה היא, המקור פה, הרחם נשאר פה, ואדם יוצא החוצה. לא שהרחם בעצמו יוצא יחד עם אדם. זה לא נקרא, זה לא נקרא כדרך ראייתה. ולכן אפילו שתקרא לזה ממש דם נידה, אני מתהר אותה. עד כדי כך, שבאו ושאלו על, שאלו על התז, אז אם ככה, אז מה זה התנאי שאומר השולחן ערוך, שאם זה חתיכה גדולה, אז היא טמאה, כי אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. מה אכפת לך שתחת קבר? מה אכפת לך? איזה דם יוצא? דם נידה? בסדר, אבל זה שלא כדרך, זה בדיוק העניין. נכון? הרי המקור בעצמו יוצא. אז מה אכפת לך שנפתח הקבר ויוצא דם? אז הרב עוזר מסביר בדוחק שאנחנו חוששים, כשנפתח הקבר אולי יוצא יחד עם זה עוד דם, וזה כבר כן אפשר כדרך ראייתה. כך או כך, זה הטענה של התז. אבל מהטענה הזאת יוצאת עוד נפקמינה חשובה מאוד. הבח כתב על ההלכה הזאת, שכל מה שאני מתהר באישה שהמקור שלה יוצא, זה רק אם יש לה וסת קבוע, וזה שלא בשעת ויסתה. רק אז. אבל אם זה בשעת ויסתה, או אישה שאין לה וסת קבוע, שאני חושש אולי זה דם הווסת, פה אני לא אתהר. כך אומר הבח, נשמע הגיוני. אומר התז, מה פתאום? הרי אם אני אומר שזה שלא כדרך ראייתה, כן? כי המקור בעצמו יוצא עם זה, מכפל את השעת ויסתה. מה זה משנה? על זה גופה, תקרא לזה דם נידה הכי חמור שבעולם. הדם נידה הזה לא יוצא כדרך ראייה, ולכן השעה הזאת תאורה בכל מקרה. כך פוסק התז, הלכה לתנסה. זה מה שהוא פוסק. עכשיו, כל הדבר הזה, זה הבנה אחת. וכך רוב הראשונים הבינו במושג של נעקר המקור, זאת אומרת שיש חתיכות בשר שיצאו מהמקור. יש אבל הבנה אחרת שמאוד מחברת אותנו למעשה, ויש ממנה היתר מאוד מאוד גדול. הפלייטי זה רבינו תנאי בשיץ, וגם בשוט מיד צדקה, כותבים שנעקר המקור זה פשט אחר לגמרי. זה מה שנקרא היום צניחת רחם. יודעים מה זה צניחת רחם? מה? צניחת רחם, בטח יש באנגלית איזה, כן, שהרחם יורד. איך קוראים לזה באנגלית?
זה pelvic laxity.
מה שאמרת. כן, צניחת רחם זאת אומרת אצל נשים שהן מבוגרות, אחרי כמה לידות הרחם כבר נחלש, ואז השרירים כבר לא מחזיקים אותו, ואז הוא פשוט, הוא צונח, הוא יורד. במצב כזה שאפשר ככה להכניס את האצבע וממש מרחק קצר וכבר מרגישים את הפתח של צוואר הרחם. עכשיו זה יכול ליצור המון המון בעיות, בגלל שברגע שהרחם צונח כמעט כל נגיעה יכולה להוציא דם. במצב שכזה, עכשיו זה מאוד יכול להיות זה דם נידה. אז מה עושים בכזה מצב? אז אמרו הפלייטי והמעיל צדקה, לזה התכוון הרש משאנס. אישה שהייתה לה צניחת רחם והיא ראתה דם נידה, כיוון שזה שלא כדרך ראייתה, למה זה לא כדרך ראייתה? כי הרחם לא נמצא במקום הרגיל שלו, אלא הרחם נפל, אז היא תאורה, אפילו זה דם נידה. כן, זה כולה עצומה. זה כולה עצומה.
בשעת בעת?
מה? כן, 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 כן. מה? עכשיו, זה כולה עצומה, זה חידוש עצומה, לא כתוב בראשונים, אבל, תבינו, הנודע ביהודה מביא את הפירוש הזה, החתם סופר מביא את הפירוש הזה, ונוטה להגיד שבאמת הפירוש הזה נכון, בקיצור, יש הרבה שתמכו בפירוש הזה, והרב אוזנר כותב, החתם סופר עצמו כותב, שאם זה דם עם הרגשה, דם גמור, אז קשה לו להקל בזה. אבל אם זה בלי הרגשה, נו, אז פה יכול להיות שכבר אפשר להקל. אבל תסתכלו מה שאומר הפתחי תשובה, וזה בעצם השורה התחתונה של כל הסיפור הזה, בסוף סעיף קטן זין, אתם רואים את זה? הוא מפנה פה לאיזה 10 שוטים, ואז הוא אומר, ומפני שדבר זה וכיוצא בו, לא ניתן רשות לכל מורה לפסוק הדין בזה, כי אם לגדולי הדור, כמבואר בתשובת נודע ביהודה, סוף סימן פי ח', לכן לא הבאתי הכל בעריכות. זה ניתן רק לגדולי הדור, כי לא ברור בדיוק מה הפשט בזה. אתם מבינים עכשיו, הרב אוזנר כותב על הפתחי תשובה הזה, אם כן, סתם השער בפנינו. נעל השער בפנינו. זאת אומרת, הרב אוזנר אומר אם ככה, אז אני כבר לא יכול להגיד בזה שום דבר. אז בכל אופן, אז לכן צריך, כשמגיעים לכזאת שאלה למעשה, אז צריך להשאיר את זה לאנשים גדולים. נפסור. בסדר? טוב, נעצור.
זה לא קורה כל כך באנשים שיש להם מידע.